לא ניתנו ימים טובים לישראל אלא לעסוק בתורה, וברוך השם אני רואה כאן ציבור גדול שברוך השם יושבים ועוסקים מתמידים בלימוד התורה ולא חלילה בדברים אחרים. יש לנו השבוע הזה שתי מצוות, מצוות ביעור מעשרות ומצוות וידוי מעשרות. אני אומר כמה מהדינים, מההלכות שנוגעים בנושא זה לנו, להלכה למעשה. עד לפני כ-120 שנה כמעט ולא היה חיוב לעם ישראל לומר את וידוי מעשר, לבצע את ההלכות האלה, כי החקלאות כמעט כולה הייתה בידי הערבים. היהודים היו קונים מהערבים, והרי התורה פטרה את הפירות, הירקות של הגוי. מעשר דגנך, דיגונך ולא דיגון של הגוי, ולכן לא היה חיוב, לא תרומה, לא מעשר, אז אין ביעור מעשרות ואין וידוי מעשרות. תפרש מבית התחיל המפנה, אז באו העולים החדשים מתימן, הם היו חקלאים חרוצים, יחד עם עוד קבוצות אחרות התחילו להפריח את השממה של ארץ ישראל, התחילו בעיקר בדרום, אז הם בנו את קריית עקרון, גדרה, רחובות וכו', היו הרבה מקומות שהתחילו לעבוד את האדמה, ורוב החקלאים אז היו יהודים מראי שמיים, שהפרישו תרומות ומעשרות כדת וכדין, הכל היה בסדר, ואז הגיע שנת הביעור, קם הגאון רבנו אליהו דוד רבינוביץ' תאומים שתבות האדרת, חמיב של הרב קוק, קם ואמר, אנחנו זוכים תרומות, מעשרות, כדת וכדין, שנה כזו אנחנו חייבים גם לשים לב ללמד את הציבור ביעור מעשרות, ולאחר מכן יום שבת זה שביעי של פסח אנחנו אמורים גם לומר וידוי מעשרות. הוא לא רק אמר, אמר ועשה, ולא רק הוא, גם שאר גדולי הדור כמובן הסכימו עמו בדרך הזו, במהלך הזה, ומאז ועד היום ברוך השם יהודים בני תורה שבקיאים בהלכה מבצעים את הדברים האלה ככתבם וכלשונם, ונקווה שנזכה לעשות את הדברים האלה מדאורייתא. אם נאמר שתרומות ומעשרות רק מדרבנן כדעת השולחן ערוך, מרן בסימן שין למד א' סעיף ב' פסק כהרמב״ם, שרוב העם היהודי היום לא פה, תרומות ומעשרות אינם מן התורה אלא רק מדרבנן כמו חלה, אז אם כך גם ביעור המעשרות הוא רק מדרבנן, גם וידוי מעשר יהיה רק מדרבנן ולא מדאורייתא. הבא תליה, יבוא המשיח, רוב העם היהודי יהיה כאן, וממילא גם המצוות הללו יחזרו להיות כולם מדאורייתא. אנחנו מסיימים בספירת העומר, הרחמן הוא יחזיר עבודה בית המקדש למקומה. הקשר הוא, אנחנו מברכים וסופרים ספירת העומר רק מדרבנן, זכר למקדש. קדוש ברוך הוא יבנה לנו את בית המקדש, ואז נזכה לקיים את ספירת העומר מדאורייתא. אנחנו גם פה, גם בדבר הזה, אחרי שנקיים את המצוות הללו, גם כן צריכים להתפלל ביתר שאת שנזכה בפעם הבאה לקיים את המצוות הללו מדאורייתא. אני אפרט, אתחיל בקצרה בנושא של ביעור מעשרות, ואחר כך נתקדם לוידוי מעשר. ביעור מעשרות, הכוונה היא, אנחנו מפרשים תרומות ומעשרות. לכל אחד יש בגינה שלו עץ פרי או דבר אחר. או לפעמים אחד החברים יביא לך מהגינה שלו פירות או ירקות, טבל ודאי. אנחנו מברכים וציוונו להפריש תרומות ומעשרות, קוראים את כל הנוסח, יותר מאחד ממאה, עושים את הכל כדת וכדין. אבל לא תמיד אנחנו נותנים. לפעמים אין לי לוי במושב שאני גר, אין לוי. מה עושים עם המעשה ראשון אם אין לי שם לוי לתת לו, לשלם לו? אין שום קדושה בפירות של מעשר ראשון. תרומה גדולה, תרומת מעשר, חלה, מעשר שני, יש בהם קדושה, ואסור לאכול את זה בטומאה. לנו, אנחנו ישראלים, אנחנו זרים, אסור לנו לאכול תרומה, אפילו אם נהיה טהורים. אבל לגבי מעשה ראשון, אמרה התורה בחומש במדבר, סוף פרשת קורח, ואכלתם אותו בכל מקום, אומר רש"י, בכל מקום, אפילו בבית הקברות. מותר לאכול את זה בטומאה, מותר גם לזרים, ולכן אם במושב שאני גר אין שם לוי, אני בעצמי רשאי ואני יכול לאכול את הפירות. אחר כך אני מגיע לבית אל, פה יש לוי, אני מוציא ומשלם לו את המחיר המלא. אתה לא יכול לומר, הוא וחומשו מחולל על שווה פרוטה, להוציא 10 אגורות ולתת לו. לא. אלא אתה חייב מבחינת הממון לשלם לו מה היה השווי של הפירות או הירקות, לשלם לו את המחיר המלא. זה הדין שהיה צריך להתבצע מיד אחרי ש... לא עשית את זה. משום מה התמהמהתי. מתי תאריך האחרון לפירעון של המעשה הראשון? יום שישי זה, כף בניסן, תפשין סמך ח'. זה התאריך האחרון. או ההמשך, שנה שעברה, תפשין סמך ז', השנתון היה מעשר ראשון או מעשר עני. גם מעשר עני הפרשתי, אבל במושב שאני גר, אין שם עניים. כולם ברוך השם עשירים. אני לא אשאיר את הפירות שילכו חלילה לאיבוד, שירקבו, אלא אני לוקח ואוכל, מותר לי, שאני אראה את העני, אני פוגש את העני שאין לו 200 זוז, אני נותן לו, משלם לו. לא שילמתי עד היום, תאריך האחרון לפירעון הוא, שוב, יום שישי זה, כף בניסן, תפשין סמך ח', כל זה הוזכר בשני מקומות, בהתחלה בחומש דברים פרשת ראה, שם התורה מתחילה, וההמשך בפרשת כי תבוא. נאמר בפרק י"ד, פסוק כ"ח, מקצה 3 שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההיא והנחת בשעריך, ובא לוי, הכוונה היא על המעשה ראשון. ולמה הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לתת את המעשה ראשון ללוי? הפסוק אומר, כי אין לו חלק ונחלה עמך, הם לא קיבלו חלק בארץ. אחר כך, והגר והיתום והאלמנה, הכוונה היא על המעשר עני. את זה התורה מחייבת אותנו, כמו שאמרתי, לדאוג לא רק לומר בפה, להפקיע את הכל מאיסור תבל, אלא גם לשלם בפועל לאותו הלוי, לאותו העני. זה נקרא ביעור מעשרות, הכוונה היא ביעור שאני מוציא מרשותי, אני פורע את החוב ומשלם להם. יש לנו פעמיים ב7 שנים את המצווה הזו. קיימנו את המצווה הזו לפני 3 שנים, זה היה בשביעי של פסח תפשין סמכה, ופעם שנייה אנחנו בשבוע הזה נזכה עוד הפעם לקיים את המצווה הזו פעם שנייה. על ביעור מעשר אין חולק, אין ויכוח, כולם מודים. על הוידוי, בהמשך נראה שיש ויכוח. אבל לגבי ביעור מעשרות כולנו חייבים. מה זה כולנו? כותב ספר החינוך, גם הנשים חייבות. שואל החזון איש, למה האישה חייבת? הרי אמרתי תאריך, כף בניסן, מצווה שהזמן גרמה נשים פטורות, למה אתה מחייב אותה? הוא עונה ואומר, מה שאמרנו, כף בניסן, הכוונה היא לא יאוחר מכף בניסן. אבל אם אני רוצה כעת לתת את המעשה ראשון ללוי, אני רואה כאן את הלוי, ודאי שאני יכול וצריך להקדים. אני רואה כעת את העני, אני יכול כעת לשלם לו את המעשר עני. ולכן זה לא נקרא מצווה שהזמן גרמה. הדוגמאות של מצוות שהזמן גרמה, שופר א' בתשרי, לולב ת' בתשרי, אם אני רוצה להקדים, אני לא יכול. אי אפשר לא להקדים, לנענע כעת את 4 המינים, וגם לא לאחר, אלא יש לך תאריך קבוע, ולכן אנשים פטורות מזה. אבל כאן לא, כאן היה צריך לשלם אחרי ההפרשה, אלא שהקדוש ברוך הוא רחם עלינו, ופרס לנו את הזמן, נתן לנו אפשרות, עד כף בניסן תפשין סמך ח'. ולכן גם הנשים חייבות במצוות ביעור מעשרות, את דברי ספר החינוך העתיקו כל הפוסקים להלכה, ולכן, גם אישה שהפרישה תרומות ומעשות, לפעמים הבעל הוא שאחראי על הפרויקט הזה, אבל לפעמים דווקא האישה היא שמטפלת בצורכי הבית, כמו שהמשנה אומרת. המשנה בכתובות מתארת את ההווי שהיה להם. המשנה שם דנה, מאכילה אותו דבר שאינו מעוסר. זאת אומרת, מי שהיה מפריש תרומות ומעשרות דווקא היו הנשים. ידעו היטב את ההלכות התלויות בארץ, ידעו היטב דיני תרומות, מעשרות, את הכל הם ידעו, והיו המבצעות, מוציאות מן הכוח אל הפועל. אז גם היום אם יש איזו אישה שהיא המפרישה תרומות ומעשרות, אם היא גרושה, אלמנה או כיוצא בזה, גם היא חייבת בימים האלה ללכת ולשלם ללוי ולעני, לעשות את הביאור מעשרות כדת וכדין. כמו שאמרנו, אין הבדל בדברים האלה בין איש לבין אישה. גם בפרשת כי תבוא, גם שם נאמר הדבר הזה, בתחילת פרשת כי תבוא, כי תחלה לעשר, זה פרק כ"ו, פסוק י"ב, כי תחלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר, ונתת ללוי. ללוי הכוונה היא, כמו שאמרנו, מעשר ראשון, לגר ליתום ולאלמנה, זה מעשר עני, ואכלו בשעריך ושבעו. זו המצווה של ביאור מעשרות. ואז יום שבת זה שביעי של פסח, ואמרת לפני השם, לפני השם הכוונה היא בבית הכנסת, ביערתי הקודש מן הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולאלמנה. מה זה ביערתי הקודש? הכוונה היא על חלה, תרומות, תרומה גדולה, תרומת מעשר, נטע רביעי ומעשר שני, בהם יש קדושה, וביערתי הקודש מן הבית, עשיתי את מה שאני חייב. לנו, לענייננו, הנפקמינה בעיקר במעשר שני. אנחנו מפרישים מעשר שני בצד רומו בשנים שנות אבדה, ראשונה, שנייה, רביעית, חמישית. הפרשנו מעשר ראשון ומעשר שני בשנים תפשין סמך ה, תפשין סמך ור. מה אמרנו אחרי? אחרי שאני אומר מעשר שני בצד רומו, אני אומר, הוא וחומשו מחולל על שווה פרוטה. פרוטה בימים האלה, 10 אגורות, 8 אגורות. חיללתי על 10 אגורות, זה בסדר. מה אני עושה במטבע הזה? מה התחנה הסופית? התחנה הסופית זה השבוע הזה. ביערתי הקודש מן הבית, אני לוקח את 10 אגורות ומשמיד. או זורק לים, או לוקח פלייר ומועך את זה. זה נקרא ביערתי הקודש מן הבית. אם יש לו פירות טבל, הוא חייב להפריש את התרומות ומעשרות, הוא לא יכול להשאיר את הטבל כמו שהוא. ולכן מי שעשה יין עדיין לא סינן, או שסינן ועדיין לא הפריש, יש אנשים רבים שעושים יין ביתי בביתם, לא סומכים על האחרים, סומך על שולחן אחרים, עולם חושך בעדו, ולכן הוא בעצמו עושה את היין, אבל אם הוא שכח עד היום לא הפריש, צריך לשים לב ולהפריש את כל מה שיש לו, חבית אחת, שניים או יותר, שיפריש כדת וכדין, לקיים כמו שאמרנו, ביערתי הקודש מן הבית. את התרומה הגדולה ותרומת מעשר הוא שופך, אין לנו היום אפשרות שהכהן יהנה מאותו יין. היין תמה, הכהן תמה, ולכן אין אפשרות טכנית ליהנות מזה, אלא שופכים את היין, כמו שאמרתי גם לגבי המעשר שני. בזמנם היו מחללים על המטבע, וצרת הכסף בידיך, בפרשת ראה התורה אומרת, אנחנו באים לירושלים, ואת הכסף הזה אנחנו משקיעים בבקר ובצון, ביין ובשחר, בכל אשר תשאל לך נפשך וכו'. היום אין לנו את הזכות הזו, כולנו טמאים מתים, אין אפשרות לאכול מעשר שני, וממילא הדבר היחיד שניתן לעשות במטבע הזה, כמו שאמרנו, לשחוק אותו, עד יום שישי, כף בניסן, תפשין סמך ח', וגם לתתיב ללוי, אמרנו זה מעשר ראשון, לגר ליתום ולאלמנה מעשר עני, ככל מצוותיך אשר ציביתני, לא עברתי ממצוותיך. הכוונה היא, הפרשתי את התרומות ומעשרות לפי הסדר, קודם מעשר ראשון, אחרי זה מעשר שני, ולא הפכתי. קראנו הבוקר מלאתך ודמעך לא תאחר. יש לאו איסור דאורייתא להפריש קודם העשר שני ואחרי זה ראשון. אז כאן הוא אומר, ברוך השם אני הייתי בסדר, הפרשתי והפרשתי לפי הסדר, לא עברתי ממצוותיך, לא הקדמתי את חוקי התבואות, לא הקדמתי את מעשר שני לראשון, ולא שכחתי מלברך, לא אכלתי בעוני ממנו, לא ביארתי ממנו בתמה וכו'. ואז הוא מסיים בבקשה, בברכה, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך. וידוי מעשר הכוונה היא שביום שבת זה אנחנו נקרא את ארבעה הפסוקים האלה, כי תחלה לעשר עד ארץ זבת חלב ודבש. אלה הם ארבעה פסוקים שאנחנו אמורים לקרוא ביום שבת זה אחר הצהריים במנחה. יש שתי גרסאות במשנה. אם הכוונה היא לערב יום טוב הראשון ביעור מעשות ווידוי מעשר ביום טוב הראשון של פסח, או הכוונה היא הרמב״ם ומרן השולחן ערוך בירי דעה סימן שין למד א' סעיף קוף מם, נקטו להלכה שהכוונה היא כף בניסן וממלא וידוי מעשר בשביעי של פסח כף א' ניסן שיוצא ביום שבת זה. מי שקיים את הכל, הפריש תרומות ומעשרות בשלוש שנים האלה, הכל היה אצלו בסדר, ואז הוא יכול לזכות גם במצווה תפרש זין 607 שבמניין התרי"ג מצוות, וידוי מעשר יום שבת אחר הצהריים לקרוא את הפסוקים האלה. אפשר לקרוא את הפסוקים האלה גם מתוך חומש או מתוך התנ"ך. בירושלים יש הרבה מהדרים להוציא ספר תורה במנחה של שבת זה, פרשת השבוע פרשת קדושים, מסיימים שלושה עולים, העולה השלישי סיים, ואז עוברים לספר תורה השני, קוראים בפרשת כי תבוא את ארבעה הפסוקים האלה בלי ברכה. יש מחלוקת אם נברך או לא, אם יש ברכה וציוונו על וידוי מעשר או לא, המסקנה היא ספק ברכות להקל, אבל מי שקיים את המצוות צריך לקרוא את הפסוקים האלה ביום שבת זו בעזרת השם. אמרתי שלא. יש אומרים שכן, וציוונו על מצוות וידוי מעשר. השקפה לברכה, עוד מאחרונים דנים בזה. והבעיה היא מבחינה טכנית יותר מאשר, זאת אומרת, קשה לנו לדייק ולזכור שלוש שנים אחרונית שקיימנו את כל הפרטי פרטים. לא מעט פרטים שקשים מאוד מבחינה טכנית, כגון לא ביערתי ממנו בתמה, הרי כולנו תמאי מתים. האם הצלחנו להפריש תרומות ומעשרות שלא בתומעה? מבחינה טכנית קשה מאוד. ולכן יש לנו סימני שאלה, ולברך, אנחנו לא רוצים לקחת סיכון, אנחנו לא מברכים. החזון איש בגלל זה שלל לגמרי מכל וכל את אמירת וידוי מעשר. על ביעור מעשר אמרתי, אין חולק. כולם יודעים, צריך לשלם לעני את המעשר העני עד יום שישי זה וכולי, על זה אין ויכוח. הוויכוח הוא רק על יום שבת וידוי מעשר, והוא חלק על האדרת. הוא אמר לא, לא צריך לחדש את וידוי מעשר, מבחינה טכנית קשה מאוד לקיים את כל הדברים האלה. והרי המדרש אומר שאדם שלא קיים, לא נתן ללוי או לא נתן לעני וכולי, עבר על הדברים האלה, כעס הוא לפני המקום. הקדוש ברוך הוא כועס על אותו אדם שאומר, אבל הוא אומר שקר, הוא שקרן. הוא אומר וגם נתתיו ללוי, ואף פעם ימיו הוא לא נתן מעשר ראשון ללוי. אז לא מספיק שהוא גנב בן גנב, הוא גם שקרן. הוא אומר וגם נתתיו ללוי, לגר ליתום ולאלמנה. אף פעם הוא לא נתן מעשר עני לעניים. אז על מה ולמה הוא אומר וגם נתתיו ללוי, לגר ליתום ולאלמנה? ולכן החזון איש חשש מהדברים האלה, והחזון איש לא היה בעד זה לחדש את מצוות וידוי מעשר. אבל רוב ככל חכמי ירושלים לא הלכו בזה כדעת החזון איש, אלא הם נטו יותר לדברי האדרת, ובירושלים זה נפוץ מאוד גם הנושא השני של וידוי מעשר. מי שיטייל מחר בירושלים יראה מודעות של הבד"ץ העדה החרדית, הם מוציאים מודעות כדי להזכיר לציבור את ההלכות האלה. הכותרת של המודעה ביעור מעשרות, כותרת משנה וידוי מעשר. גם הבד"ץ, העדה החרדית, גם הם בדעה שרצוי גם לומר את הוידוי מעשר ביום שבת. הם לא הלכו בקטע הזה כדעת החזון איש. תכף אני אגיע לזה, אבל האדרת, כששמע את הטענות של החזון איש, הוא ענה, ישיב תשובה ותשובה יפה, יש לו קונטרס בנושא הזה, והוא אומר כך, אני יכול לקרוא את פרשת וידוי מעשר על תנאי, הרי גם מצוות אפשר לקיים על תנאי, ובזה אני לא יהיה חלילה ספק שקרן. מאיפה אנחנו יודעים? מניין לנו שתנאי במצוות יכול להועין? יש לנו ראיה משני מקומות, הלכות ספירת העומר סימן תף פתא סעיף ג' ובהלכות שופר תף קופצדי סעיף ו' בדברי הרמה שם. אלה הם שני הדוגמאות שמהם אנחנו לומדים גם פה לענייננו. תודה. למה לא קיים? לא הזדמן לו? אף פעם הוא לא זכה לקיים את המצוות של תרומות ומעשרות, ממילא אין לו חובה וביעור מעשרות, ואין לו גם את המצווה, אין לו את הזכות של וידוי מעשר. זה הבעיה תניא. אם הוא קיים, הצליח לקיים בפועל. נכון שהוא לא עושה שום עוון, אין לנו טענות עליו, אבל הוא לא זכה במציאות לקיים את המצוות האלה. אז כמו שהיהודי בלונדון או בברוקלין, הוא לא ראוי לומר וידוי מעשרות אם הוא לא זכה להפריש, אז גם אותו האדם, אפילו שהוא יושב כאן בארץ ישראל, וכמו שאתה אומר, הוא קנה מחנות שבעל החנות, הירקן, הוא ירשמיים, הוא דואג לעשר, הוא עושה את הכל. אז לכן אין לנו טענות עליו, אבל הוא לא זכאי לקיים את המצוות ביעור מעשרות או וידוי מעשרות. ביעור מעשרות, וידוי מעשרות, שייך אך ורק באדם שביצע, שהיה לו את ההזדמנות לברך ולהפריש תרומות ומעשרות כדת וכדין, רק באדם כזה, אנחנו עוסקים שיש לו השבוע הזה את אותם המצוות, וכמעט לכולנו יש. לכולנו יש חברים מושבניקים, וכשהמושבניק בא לבקר את החבר שלו, לא יראו פני רקם, הוא בא עם סל, ואם יש לו רכב אז הוא מביא לך ארגז מלא. הוא אומר, לא הפרשתי תרומות ומעשרות, הבאתי כדי שתזכה. אז האדם כן יכול לזכות במשך 3 שנים, פעם אחת, הוא עשה את זה כשהיה שנתון מעשר ראשון ומעשר שני, שנה שעברה היה מעשר עני, פעמיים הוא עשה את זה, מספיק. באותם הפעמיים הוא הפריש כדת וכדין, זה מספיק כדי לחייב אותו במצוות הללו, ביעור מעשרות ווידוי מעשר, זה מה שצריך לנסות לשחזר אחורנית, ולזכור לראות אם באמת הוא קיים, הוא זכה. לגבי מעשר עני עדיין לא מאוחר. אם הוא קיים מהפרשה פעם אחת מעשר ראשון ומעשר שני בשנים תפשין סמך ה' או תפשין סמך ו', חסר לו עדיין עוד הפרשה של מעשר ראשון ומעשר עני, שיחפש עכשיו פירות טבל ודאי. יש נניח שקדים, אגוזים, שקדים, וכל זה מהחנתה של השנה הקודמת, שיחפש למי יש פירות טבל ודאי כאלה, יקנה ממנו, אפילו אם הוא יקנה 200 גרם מספיק, זה טבל ודאי, יפריש מזה תרומות ומעשות כדת וכדין, ואז הוא יזכה במצוות הללו בשבוע הזה. השליח זה לא שלו, זה לא שלו, הוא עשה שליחות של בעל הבית, אבל זה לא שלו. הבעל הבית הוא צריך ביעור מעשרות ולא השליח. ולכן אם האדם הזה, המקצוע שלו, משגיח על הכשרות, אף פעם לא היה לו פירות שלו טבל ודאי, עדיין לא יוכל לזכות, אלא רק הבעל הבית שלו יוכל לזכות בזה. אני חוזר לרעיון של האדרת לקיים את המצווה הזו על תנאי. הדוגמה הראשונה במצווה ספירת העומר היא, אדם מתפלל עם ציבור שממהרים מאוד, 7:20 סיימו ערבית, רוצים ללכת. יספרו ספירת העומר בבין השמשות, ספק יום ספק לילה, או לא יספרו. והמסקנה היא שכן, דעת הרן בשם רוב המפרשים שספירת העומר בזמן הזה דרבנן, ספק דרבנן לכולה, מותר לברך ולספור ספירת העומר גם בבין השמשות, ספק דרבנן לכולה. מרן ממשיך, המדקדקים, אנשים בני תורה, מחכים עד צאת הכוכבים. אדם שפוחד, הוא אומר, אני אחכה עד צאת הכוכבים, אולי אני אזכור ואקיים את המצווה בהידור. אבל אולי זה ישכח ממני. לגמרי הוא לא יספור, יפסיד את המצווה, ולפעמים, לא רק שאותו לילה הוא לא יזכה במצווה, אלא גם ההמשך, שבע שבתות עם אמו תהיינה, הוא יפסיד גם את הימים הבאים. מה עושים? אז מרן נתן לנו עצה פשוטה. שיספור יחד עם אותו הציבור בלי ברכה. אבל לפני כן יעשה תנאי. ויאמר, אם אני אזכור, אחר כך, אחרי צאת הכוכבים, אני מתכוון שלא לצאת ידי חובה בספירה הזו. אם אני לא אזכור, אני מתכוון לצאת ידי חובה בספירה הזו. הוא סופר על תנאי. והיה, אם הוא לא נזכר, אז הוא ספר. ברכות לא מעכבות, הוא ספר, הוא יצא ידי חובה. אבל אם הוא יזכור בשעה שמונה, ואז יש לו כוונה נגדית שלא לצאת במה שהוא ספר קודם, יעמוד ויברך ויספור בזמן. אתה רואה שאפשר לקיים מצווה על תנאי. גם במצוות שופר נאמר הדבר הזה, הרעיון הזה, שם בסימן תפקוף צדי, הובא, 30 קולות אנחנו תוקעים בראש השנה, ובהם אנחנו יוצאים ידי חובה מדאורייתא. והרעם שהובא בבית יוסף שם אומר, יש אפשרות במקום 30 יכולים לעשות פחות, אפשר לתקוע 28 קולות ולצאת ידי חובה מן התורה. הכיצד, איך אנחנו נוכל לקצר, באיזה דרך? אומר הרעם, שיתקע תשרת בכל מספר 12, התקיעה האחרונה של התשרת, יכוון כך. אם ההלכה תשרת, זה יהיה פשוטה לאחריה של התשרת. אבל אם ההלכה תשרת, זה יהיה פשוטה לפניה של התשרת. ואז לא יתחיל לתקוע תקיעה, שברים תקיעה, לא יתחיל תשרת, אלא יתחיל שט, יתחיל ישר מהשבר, הוא חסך לו תקיעה אחת. בהמשך, כל מספר 21, תקיעה האחרונה של התשת, גם אותו יתקע על תנאי. אם ההלכה תשת, זה פשוטה לאחריה של התשת. אבל אם ההלכה תרת, זה יהיה פשוטה לפניה של התרת. ואז במקום להתחיל תרת, תקיעה תרועה תקיעה, הוא מתחיל ישר, והתרועה יתחיל רת. את הדברים האלה שמרן כותב בבית יוסף בשם הרעם, גם הרמ"א כותב שם בהגעה, בתקופת צדיק סעיבה. אתה רואה בשני המקומות האלה שתנאי במצווה יכול להועיל. אז אומר האדרת, אני אקרא ביום שבת. ואני אומר לפני כן, אם זכיתי, קיימתי את הכל כדת וכדין, אני מתכוון לקיים מצוות וידוי מעשר. אם לא זכיתי, אם חלילה היה איזה בעיה, איזה תקלה טכנית, שנכשלתי באיזה דבר, אז מה שאני קורא, הכל יהיה רק כקורא בתורה ולא וידוי מעשר, כך שלא יהיה כעס על האדם הזה, כי הוא לא משקר חלילה. זה הרעיון של האדרת, ואנחנו בוודאי יכולים לאמץ את הרעיון הזה, גם מי שלא יכול לשחזר אחרנית בדיוק מה היה אם הוא קיים את הכל ב-100% או לא, על ידי התנאי הזה כדאי להנהיג בציבור לקרוא את פרשת וידוי מעשר ביום שבת זה. לאנשים אולי יש יותר קולה, הם לא חייבות לא בפרשת זכור ולא בפרשת פרה, אולי גם בוידוי מעשר לא שייכות, ולימדתם אותם את ביניכם, דווקא הבנים, דווקא אנחנו הגברים חייבים, הנשים פטורות מתלמוד תורה, אז אולי וידוי מעשר הנשים יהיו פטורות. אבל בביאור אמרנו קודם, שם אין ספק, אין מחלוקת, שם בביאור מעשרות אין הבדל וגם הנשים חייבות בהם. יש לנו עוד דוגמה של קיום מצווה על תנאי. רבי עקיבא איגר בסימן ונחת דן, אדם שמתפלל בבוקר, לפני ברוך שאמר הוא מתחיל לחשוב, מתי החזן, מתי השליח ציבור יגיע לקריאת שמה? זה יהיה לפני הזמן, אחרי הזמן, בקיץ הזמן הוא מוקדם יותר. אז הרב, רבי עקיבא איגר מציע פתרון קל, הוא אומר, אני אומר את קריאת שמה כולה לפני ברוך שאמר, ואני אומר כך, אם השליח ציבור ימהר, אז אני מתכוון שלא לצאת ידי חובה בקריאה הזו, אלא זה יהיה כקורא בתורה. ואני ארצה לצאת ידי חובה דווקא בקריאת שמה בברכותיה, שזה יותר טוב ויותר מהודע. אבל אם לא, אם היה שם חתן, אבי הבן, או כיוצא בהם, והחזן העריך מאוד, עד שהגענו לקריאת שמה, כבר עבר הזמן, אז אני כן מתכוון לצאת ידי חובה במה שקראתי לפני ברוך שאמר. גם שם אתה רואה שהוא מקיים את מצוות קריאת שמה על תנאי. מזה למדו הפוסקים גם לגבי מצוות ברכת הלבנה. גם שם השתמשו ברעיון הזה. אני רוצה לברך ברכת הלבנה, אני רואה ענן דק או אובך. לפי הדין, אתה נהנה מהאור של הירח, יש כאן ירח יפה, אתה יכול לברך. הענן הדק הזה לא מקלקל, לא מעיב על מצוות ברכת הלבנה. אבל לפי הקבלה, גם חלק מהפשטנים החמירו בזה. ואני רוצה לצאת ידי חובה לבדי כול העלמה. אני רוצה להמתין שיהיה לי ירח זך וצלול. אז בחודש, אייר, סיוון, אתה יכול לחכות. אל תברך בחט, בטט, תברך ביוד, יוד א', יש לך זמן. אבל בחודשים, תבט, שבט, אדר, מי אומר לך שמחר יהיה ירח צלול וזך? אולי מחר יהיה מעונן יותר, והחודש הזה תפסיד לגמרי את מצוות ברכת הלבנה. לא חבל לך? אתה רוצה לעשות חומרה, אבל יכול להיות חומרה דעתה לידי כולה, מה עושים? הפתרון הוא כאן, אני אומר לשליח ציבור, תכוון עליי, תוציא אותי ידי חובה. כך אני מודיע לחזן, החזן מכוון עליי, שומע כעונה. אבל לפני שהחזן מתחיל ברוך אתה, אני אומר, אם מחר יהיה צלול, יהיה ירח בלי עננים, שלא יהיה גם ענן דק, אני מתכוון שלא לצאת ידי חובה מהשליח ציבור. אני אברך מחר בעצמי. אם לא, אם יהיו הרבה עננים, אני כן מתכוון לצאת ממנו ידי חובה. אני משריין לעצמי את המצווה שאני לא אפסיד בכל מקרה, אבל מצד שני, אתה רואה את הרעיון שתנאי במצווה כן יכול להועיל. וכהן הרבות, השואל ומשיב, השתמש ברעיון הזה גם לגבי הבדלה. אדם הגיע לבית הכנסת, השליח ציבור אחרי ערבית מוצאי שבת, קח כוס יין, אומר את ההבדלה, והוא מתחיל לחשוב. אני יוצא בזה ידי חובה, אני לא יוצא, אולי אשתי, אולי הבנות עדיין לא שמעו הבדלה, אולי כן, אולי גם הן הלכו לאיזה בית כנסת. אז אומר השואל ומשיב, הוא יכול לעשות תנאי. יאמר, אם בני הבית כולן יצאו ידי חובת ההבדלה, אני מתכוון בשמיעה הזו לצאת ידי חובת מצוות הבדלה. אם לא, לא. ואז הוא יגיע לבית, רואה שברוך השם כולן יצאו ידי חובה, אנחנו אומרים הוברר למפרע שהאדם הזה קיים את מצוות ההבדלה. אתה רואה גם שם את הרעיון של תנאי במצווה. השואל המשיב הלך לפי היסודות הקודמות שאמרנו, ואמר שאפשר לנהוג ולעשות כן. כל מי שרוצה, מוצאי שבת, מוצאי יום טוב, תמיד אפשר ללכת בדרך הזו, וכן כל כיוצא בזה. אולי זה ספק ברכה למטלה. אם תאמר שמעיקרה אין ברכה, לא מצאנו בשס ברכה על זה, זו הבעיה. אנחנו לא יכולים להמציא ברכות מדעתנו, ולכן הפוסקים מאוד חששו להתיר לומר שם שמיים. ספק ברכה, לא תיסה. לכן אם הוא ירצה להגיד ברוך אתה, להרהר שם ואלוקנו, אני מסכים. לומר את זה בהירור, אין שום בעיה, אין שום הפסד. אבל אתה לא יכול להגיד שם שמיים, אולי אין ברכה על המצווה הזו. ולכן קשה לנו להתיר לברך. לכן אמרתי, יקראו, אבל לא יברכו.
תנאי בלב,
תקרא... כן, כן, תנאי בלב גם מספיק, לא צריך דווקא אמירה בפה. או אפילו אם יגיד את זה פעם אחת בשנה, גם כן מספיק. לא צריך לומר את זה בכל מוצאי שבת, או בכל בוקר לומר את הרעיון של רבי עקיבא איגר בפה, אלא יכול פעם בשנה גם כן גילוי דעת כזה, גם כן יכול להועיל, גם זה מספיק. גם הדלקת הנרות, שם הכתב הגאון חידה ברכי יוסף, את הרעיון שגם שם, האישה פעם בשנה אומרת שהיא לא רוצה לקבל עליה שבת בהדלקת הנרות, גם שם, כן. בכל המקומות האלה הפוסקים הלכו בכיוון הזה. שאלת קודם לגבי חובת הנתינה ללוי, מעשה ראשון ללוי. ושאלת מי אומר שהאדם הזה הוא לוי. אני שואל אותך, שמעת ברכת כהנים מאחינו בני ישראל הכהנים. ענית אמן, עמדת בהמה ויראה, התברכת. אם נולד ליהודי בן, שואל אותך, 5 שקלים אני צריך לתת לכהן, אולי הוא לא כהן? אתה שואל את השאלות האלה או לא שואל? למה שם אתה עומד, עונה אמן, אולי הוא לא כהן? אתה לא שואל שאלות.
לא עולה לו כסף.
לא עולה כסף, שם זה בחינם, ברכה מלא מופת. טוב. תכף אני אגע בדברי חזרש. פשוט שיש לנו חזקה, לבני הכהנים יש חזקת כהן, והגמרא אומרת בקידושין פה סוקלים על חזקות. הוא מכה אבי ואמו, מקלל אבי ואמו מות יומת. מי אומר שזה אבא שלו? הוא יטען לסנדרין, ספק נפשות להקל, מי אומר שזה אבא? אולי חלילה אמא בגדה. אלא מה יש חזקה? אתה רואה שסוקלים, מוציאים אדם להורג. אז גם פה יש לאדם הזה, לכהן הזה, חזקת כהן. כך גם לגבי הלוי. בין לנו בעיה להעלות את האדם הזה עליית לוי, הוא עולה לספר תורה, הוא מקבל את המעשה ראשון, כדת וכדין, ואין מה לפקפק בעניין. החזון איש כן חשש בדוגמה אחרת. בא יהודי מרוסיה, איזה מקום נידח, אני לא מכיר את המקום הזה, הוא אומר אני לוי, או אני כהן. בגמרא, בכתובות, בשולחן ערוך מן העזר, יש הלכה בעניין זה, אל תיתן לו לעלות ברכת כהנים או עליית כהן, קודם כל שיוכיח, שיברר. מי אומר שהוא אומר אמת? אולי הוא טועה, אולי הוא שוגה. צריך לבדוק אחריו, רק אחרי שיוכיח שהוא כהן או לוי נוכל לתת לו. ועל זה החזון איש דן גם בענייננו, לתת לו מעשה ראשון. מי אומר שהוא לוי? אולי לא. אבל אותם משפחות הלוויים שהן מיוחסות נמצאים כאן דורי דורות, עליהם אין ספק, ודאי שצריך לתת להם מעשר ראשון. ומעשר שהיה עם החזון איש עצמו, בערב פסח הביאו לו את המצות, וזה היה טבל ודאי. החזון איש ברך וציוונו להפריש תרומות ומעשרות, והפריש כדת וכדין. ישב לידו הגאון רבי יהושע בר סלובייצ'יק, הבן של הגריז. סלובייצ'יק, כולנו יודעים, הם לוויים. הוציא מצה אחת ואמר לו, זה מעשר ראשון, אתה לוי. נתן לו במקום. זאת אומרת, החזון איש כן היה נותן מעשה ראשון, אלא מאי? אל תיתן סתם לוי, אדם שלא מוכר לך, אדם שעולה חדש מאיזה מקום שלא מוכר לנו, אולי באמת יש איזה טעות, אבל לאותם הלוויים שהם בוודאי מוחזקים כלוויים, דורי דורות, מוכרים לנו כאן, בוודאי שאני חייב לתת. אז עליך החובה לדאוג, תשבור את הראש אתה ותחליט אתה לאיזה לוי אתה נותן. זה יותר מיוחס, זה יותר מיוחס, אז תבדוק, תברר. אבל להתחמק לגמרי, לא לשלם, גם החזון איש לא אמר את הדברים האלה. אלה שנתלים בחזון איש וגונבים משבט לוי את המעשה ראשון, עושים שלא כהוגן. הרי הלשון של הרמב״ם ומרן השולחן ערוך בסימן שין למד א' סעיף יוטט, הלשון שם, ונותנו ללוי, אדם שמפריש מעשה ראשון, צריך לשלם בפועל, לתת כפשוטו, לתת את המעשה הראשון שהוא חייב. הוא לא יכול להתחמק, הוא לא יכול לברוח מהחובה גם לתת. לאיזה לוי? טובת הנאה היא שלך, ואתה תחליט לאיזה לוי. הוא יכול גם לחלק את זה לכמה לוויים, יש לו כמה חברים שהם משבט לוי, יכול לחלק את זה בין כמה. ההחלטה היא שלך. אבל לומר אולי אין לוי היום, זה בוודאי לא נכון, והוא לא יכול לגנוב, לגזול משבט לוי את המעשר הראשון. כאן וחומר לגבי מעשר עני, מעשר עני לצערנו לא יחדל לוויון מקרב הארץ, יש לנו גם בזמן הזה אנשים שאין להם 200 זוז, שחייב לפרע ולשלם להם בהקדם את המעשר עני. כן, למה לא? גם בשווה כסף, כן? למה לא? אני לא חייב דווקא בכסף, אלא כל דבר ששווה. אני חייב לו 10 שקלים, או שאני נותן לו 10 שקלים, או יש לי כעת בבית פירות או ירקות או דבר אחר ששווה 10 שקלים, אני יכול לתת לו, והלוי לא יכול להתמקח איתי. לא יכול להגיד לי, לא, אני רוצה כסף. זהו, מה שניתן לו, זהו זה, אתה יכול לתת לו גם שווה כסף ככסף, אני בא לכול אלמה, גם בזה אתה מקיים את המצוות של נתינה, מעשה ראשון ללוי, או מעשה עני לעני. כן. אתה שואל על תנובה, על כל אותם ה... יש היום בארץ משגיחי כשרות גם לבדצים וגם לרבנות, וכולם מפרישים, קוראים את כל הנוסח של ההפרשה, מפרישים בפועל תרומה גדולה ותרומת מעשר. הוא שואל, מה קורה עם המעשר ראשון? מה קורה עם המעשר עני? אז יש מעט, מתי מעט חקלאים יהודים מראי שמיים שמשלמים בפועל מעשר ראשון ללוי, מעשר עני לעניים. נותנים את זה, מקיימים את המצוות כפשוטו. לצערנו, הרוב הגדול גונבים את שבט לוי. אתה הולך לבורסה בירושלים, בגבעת שאול, תנובה היא שאחראית על הכל, והמשגיחים עושים את מלאכתם, אבל תנובה לא משלמת. תלך לתנובה, תגיד לה, אני לוי, תוציא את תעודת זהות, תגיד להם, יש לי 8 דורות פה בירושלים וכו', לא יתנו לך כלום. גם אם האדם הזה יבוא עם תעודת עני וכו', שוב, הם לא יתנו לו מעשר עני, לצערנו הם גוזלים. בסדר, זה בעיה שלהם. הם גנבים, הם גזלנים, אבל אני האדם הקטן, כשהתחייבתי במצוות תרומות ומעשרות, זכיתי לקיים את התרומות ומעשרות מפירות תבל ודאי, אני כן נתתי, אז לי יש את הזכות. אותו האדם שאחראי על תנובה, הוא גנב בן גנב, הוא יש לו בעיה. הוא לא יכול לקרוא וידוי מעשר, גם לא על תנאי. כאן אין ספק, הוא יודע בוודאי שהוא גנב. אז על מה הוא יקרא? איזה תנאי, איזה ספק? אבל אנחנו, האנשים הקטנים, אנחנו ברוך השם קיימנו. מי שכן קיים, כן יכול לזכות במצוות הללו. יש הרבה מושבניקים בארץ, יהודים מראי שמיים, בני תורה, מושב יסודות, יד בנימין, חפץ חיים, כל האזור שם משופע במושבים דתיים, והם משתדלים לקיים את המצוות התלויות בארץ כדת וכדין. ראיתי בני עלייה והם המועטים וכו', אבל יש לא אלמן ישראל, ולנו לפחות, אנחנו האנשים הקטנים, הניסיון שלנו קטן. הם צריכים לתת כל יום כמה טונות, ולהם הניסיון קשה. ניסיון העושר הוא קשה. אנחנו, לנו זה קל, פעם בכמה שנים צריכים לתת כמה שקלים, לנו זה יותר קל להתמודד ולקיים את המצוות האלה, מצוות הנתינה ללוי ולעני.
אם אני עכשיו קונה, נניח מהשוק, אמרו לי שזה מוסר.
כן.
אם השארב אומר, לא נתנו מעשר ללוי. האם אני מחויב לתת ללוי?
לא, אתה לא חייב לתת. זה בעיה שלהם, הם גנבו, הם חייבים. זה לא היה שלי בשעה שהפרישו. ברגע ההפרשה שהמשגיח הפריש, זה היה שייך לאותו הסיתונאי ראובן. אז הוא התחייב, הוא חייב. אני, מה שאני לוקח, אני לוקח אחרי ההפרשה, ועליי אין את החיוב.
אבל המשגיח שהפריש וחזר לבעל הבית, מה זה שווה ההפרשה?
הרב אוירבך טוען, כן, הטענה שלך, אבל יותר מזה, בצורה הרבה יותר חריפה. הוא אומר שהיום כמעט כל הסיתונאים, כל האנשים האלה, לא יודעים בכלל, הם לא למדו טוב חומש. אם היו לומדים בתלמוד תורה של זילברמן, אז היו יודעים מה זה מעשה ראשון, מעשה עני. הם בדרך כלל, עמי הארצות, למדו תנ"ך באיזה בית ספר, אני יודע. ואתה אומר לו, צריך להפריש תרומות ומעשרות. מה זה צריך להפריש? אז הוא מבין, קצת יותר מאחד ומאה, לוקחים משמידים, זהו. אז בשביל לתת לך אחוז, הוא מסכים. אם תגלה לו את הסוד שהפירות של שנה שעברה, תפשין סמך זין, צריך לשלם כמעט 20%. הוא לא גומר את הסיפור בזה שהוא נותן תרומה גדולה ותרומת מעשר, אלא הוא צריך גם מעשר ראשון ללוי, עוד מעשר נוסף לעני. אם הוא ישמע שה-20% הוא צריך לתת, הוא יגיד לך, לא, 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 תעזוב את הכל ותלך. הוא ישלח את המשגיח מיד, ישלח אותו לחירות. לכן הרב אוירבך טוען, הוא אומר, כל מה שאני נותן לו את המנדט, כל מה שהוא מקבל המשגיח הזה את השליחות להפריש, כל זה בטעות, כל זה חיסרון ידיעה של הסיתונאי המשלח אם הוא היה יודע, יכול להיות שלא היה שולח אותו, ולכן הוא אומר, גם ההפרשות, מה שמפרשים תרומות ומעשרות, כל הבדצים, כל הרבנויות בארץ, הכל אפס. כך הוא טוען. הוא אומר שכל העסק הזה תולה ארץ על בלימה. אלא כל אחד קונה פירות או ירקות, צריך להפריש בעצמו כל ימות השנה, כמו טבל ודן. יש חולקים עליו. הרב אלישיב, עוד מחכמי דורנו, אומרים, לא, בדיעבד זה כן טוב. ופוק חזה מה היה מהדבר. אתה רואה, גם הרבנות, גם הבדצים, הם כן סומכים להקל בדבר, למרות שאנחנו יודעים שהסיתונאי לא ישלם כלום, אפילו הכי, אנחנו את שלנו עושים, המשגיח עושה את שלו כשהוא אומר את כל הנוסח, הוא מפקיע על ידי זה את איסור טבל, ואני שבא לקנות, אני בסדר. הוא היה גנב, אותו הסיתונאי שלא שילם ללוי, הוא היה גנב שלא שילם לעני, אני בסדר, אני יכול לאכול מהפירות האלה, עליי אין שום תביעה. יש פתרון קל מאוד, אתה לוקח מטבע אחר, או שתיקח בננה, תיקח רבע בננה ששווה פרוטה ותאמר כך, כל כסף מעשר שני או נטע רבעי שיש לי בכל מקום שהוא, הוא וחומשו מחולל על בננה זו. אותו המטבע יוצא לחולין בכל מקום שהוא, ובמקום זה הקדושה נתפסת בבננה. אם הבננה הזו היא של גוי, אז אתה יכול להשמיד את הבננה הזו, בזה אתה פותר את הבעיה. במקום למחוץ את המטבע הזה, במקום זה אתה יכול למעוך את הבננה. שאל אותי יהודי שהמקצוע שלו הוא פקיד, הוא לקח את הפלייר וניסה למעוך, לא הלך לו, הוא יודע לחתום עם העת. ואני, מה אני אעשה? אמרתי לו, תיקח בננה, למעוך בננה הוא מסוגל. זהו. אלא מה, אנחנו עכשיו בשמיטה, והתורה אמרה בחומש ויקרא פרשת בהר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לאוכלה ולא להפסד, אסור לנו לרסק בננה מהמטעים של היהודי. לכן צריך לקחת בננה של גוי. בגוי אין את הקדושה. ככה הפסוק אומר שם, והייתה שבת הארץ לכם. מה זה לכם? הוא אומר בתורת כהנים, לכם ולא לגויים. בפירות או ירקות של הגוי אין בהם את הקדושה, ואתה יכול לחלל על זה לפתור את הבעיה. אני אומר כמשל, בננה הוא הדין גם כל כיוצא בזה. לוקח לעצמו. או אם המפריש בעצמו עני, אין לו 200 זוז, גם כן, יפריש. גם הכהן הלוי או העני חייבים להפריש תרומות ומעשרות, להוציא את זה מאיסור טבל, אבל אחר כך הוא יכול לזכות בזה לעצמו. ההגדרה של מעשר עני, מי שאין לו 200 זוז. במרן ביורה דעה סימן רשנים ג' אמר שמסתכלים לפי המציאות של ימינו, כל דור ודור. זאת אומרת, בזמנם ב-200 זוז היה אפשר להסתחר ולהתפרנס מזה. כל דור צריך לראות בכמה אפשר להתפרנס. בזמנו, לפני 30 שנה, שאלו את הרב איינשטיין, והוא כותב באגרות משה, ש-200 זוז בזמננו זה $3,000. כך הוא כותב בזמנו. מאז עד היום הייתה אינפלציה בדולר. קשה לי לשער בדיוק, אבל בוא ונאמר, אין לו לאדם הזה 15,000 שח. אז הוא בוודאי בחזקת עני. אם יש לו יותר מזה, אז הוא יכול לקנות סחורה, לקנות, למכור ולהסתחר ולהתפרנס מזה. אני אומר 15,000 שח על כל נפש. אם בבית יש 10 נפשות, צריך שיהיה לו 150,000 כדי שיוכל לקנות סחורה, לקנות, למכור, כדי להתפרנס. אם אין לו, אז הוא בחזקת עני, ואפשר יהיה לתת לו או כספי צדקה בכל ימות השנה, מתנות לאביונים, או מעשר עני בימים הללו. אדם שיש לו משכורת הוא בוודאי לא בחזקת עני. שאל אותי יהודי, אומר לי, תראה, אני מרוויח 20,000, אשתי פקידה בחירה מרוויחה יותר, אבל תמיד אני במינוס, לא גומרים את החודש, ואין לי 15,000 שח. דברים בטלים, ודאי שהאדם הזה הוא עשיר. מי שיש לו משכורת קבועה, ודאי שהוא לא חלילה אנחנו מדברים מאדם שאין לו כלום, אין לו מזכורת, אין לו שום דבר. אז כשיש לו מעט ממון, יכול לקנות סחורה, למכור סחורה, להתפרנס. זה הבסיס שלו, בסיס הכלכלי היחיד, זה העודף הזה שיש לו כמה פרוטות שמהם יכול להתפרנס, ומזה נוכל לקבל את ההגדרה אם הוא עני, אם לאו.
כן. משפחה שיש לה,
נניח,
8 ילדים.
כן,
שיהיה. מרוויחים יחד 8,000 שקל, אבל לא גורמים את החודש. ו-8,000 שקל זה לא מתוך, לא מפריזים, לא מבזבזים. כן. בדרך משפחה ענייה למעשה...
בדרך כלל לא, בדרך כלל לא. אני לא אומר דברים ברורים, אני אומר בדרך כלל, כי צריך על כל מקרה כזה שאלת רב. הרי די מחסורו אשר יחסר לו, מה זה די מחסורו? הגמרא והשולחן ערוך שם מגדירים, אם האדם הזה היה עשיר ונפל מהעושר. כשהוא היה עשיר, לא רק שהיה לו סוס לרכוב, אלא גם עבד לרוץ לפניו. ובקופה של הצדקה יש הרבה כסף. חייבים גבאי צדקה לא רק לשלם לו על הסוס, אלא גם לזכור עבד. היום זה לא עבד לרוץ, היום זה צריך איזה אופנען שעם האופנוע שלו ירוץ לפניו, זה הכבוד, זה המושג. אז אתה רואה שלעני דואגים גם בקטע הזה. אז אדם שהיה עשיר ונפל מהעושר שלו, נניח הוא היה רגיל ברמת חיים אצל האבא שלו כדי נניח 10,000, וכעת יש לו רק 8, אז גבי הצדקה יצטרכו להשלים לו את ה-2,000 האלה, אז הוא עדיין בחזקת עני. לעומת זה אדם שהוא עני בן עני, גדל בבית עני, וכל הזמן שמרו על רמת חיים נמוכה מאוד, אז יכול להיות שב-8,000 האלה הוא בוודאי לא יחשב לעני, מן הסתם יש לו בכל חודש גם חסכונות. הבאתי קודם דוגמאות מכמה מושבים, ודווקא עם אותם המושבים יש סימן שאלה. דיני תרומות ומעשרות, תראו בשולחן הערוך שם, ביורה דעה סימן שינה מדלף בהתחלה, רק מקום שכבשו עולי בבל חיה בתרומות ומעשרות, מקום שלא כבשו עולי בבל לא. ולכן, עכו זה היה הגבול שהגיעו אליו עולי בבל. הגמרא בתחילת גיטין אומרת שאפילו עכו עצמה לא כולה נכבשה על ידי עולי בבל. מי שמכיר את העיר שם את המבצר ליד הים, כנראה שאת המבצר בצד מערב לא כבשו, כבשו רק את עכו המזרחית. עד שם זה ארץ ישראל ותולה. כשהאמוראים היו יוצאים משם, היו מנשקים את אבני ארץ ישראל, קרצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. ולכן מי שיש לו גינה, הוא גר בנעריה, אומר לך, תראה, אני כתבתי היום מהגינה עגבניות. תגיד לו, אין לא תרומה ולא מעשר. נעריה היא מעבר לעכו, ולכן אין שם תרומות ומעשרות. הגבול בדרום, אשקלון, רצועת בית שען, יש שם כ-27 קילומטר, גם זה לא נכבש על ידי עולי בבל. או, הירושלמי מוסיף, יש רצועה מבית גוברין עד כפר חבד רמללוד. לא כבשו עולי בבל. והמושבים האלה שאמרתי, מושבים של אחינו בני ישראל, יהודים דתיים, דווקא שם הם נמצאים על הגבול הזה, על הרצועה הזו. חפץ חיים, יד בנימין, יסודות, כל המקומות האלה בדיוק הם נמצאים על הקו הזה, ספק אם הם במקום שחייבים בתרומות ומעשרות, אולי לא כבשו עולי בבל. ולכן, מפרישים אבל ללא ברכה. הם מתפרנסים, חלק מהם, הם מגדלים בשנים הרגילות. השנה הזו שמיטה, הם לא זרעו. שנים רגילות הם זורעים חיטים, והם מספקים את החיטים האלה למצות שמורה שאנחנו אוכלים בימים האלה. והבדצים אחראים על הנושא, הם מפרישים תרומות ומעשרות, אבל בדרך כלל בלי ברכה. כי אולי המקום הזה, אולי לא כבשו עולי בבל, זה מובלעת רצועה שבזמנו, כך אומר הירושלמי, לא כבשו עולי בבל את המקום ההוא, ולכן שם צריך להיזהר, לא לברך. לפתור אותם לגמרי מתרומות ומעשרות, לא הייתי מעיז, אבל לפחות שיזהרו לא לברך, יגידו ברוך אתה, יערהרו שם אלוקנו. גם לגבי חובת הנתינה של ביעור מעשרות, שם אנחנו נוכל לומר, קימלי, המוציא מחברו עליו הראיה. יבוא אליי הלוי, אני אומר לו, תוכיח שמוסד בית חלקיה, המושב הזה, כבשו עולי בבל. תוכיח שחפץ חיים כבשו עולי בבל. אין לו הוכחה, אני לא חייב לתת. יבוא אליי עני, תן לי מעשר עני. אתה זרעת חיטים, קצרת, אמרת בפה, מעשר עני בצד דרום. שוב אני אגיד לו, מוציא מחברו עליו הראיה, שיוכיח לי שכבשו עולי בבל במקום הזה. לכן, לומר בפה כן, להפריש כן, אבל נתינה, אני מסכים שבזה אין חובה לתת, כי המוציא מחברו עליו הראיה.
מי שיש לו עדיין פירות שישית על העץ,
הוא לא חייב עדיין, עדיין לא היה גמר מלאכה, הוא עדיין לא חייב, יכול להשאיר אותם על העץ. אבל אם הוא רוצה לזכות במצוות של ביעור מעשות ובידוי מעשות, אז כדאי שיקטוף אותם היום, יעשה את הגמר מלאכה ויפריש כדת וכדין, ייתן ללוי, לעני וכו'. אם זה פירות שחנתו בשנה הקודמת, שקדים וכיוצא בזה וזה עדיין על העץ, אז השנתון הוא של תפשין סמך זין, מעשר ראשון ומעשר עני, ואז הוא יוכל לאדם הזה לקיים לזכות במצוות הללו. תף רש פא' הקימו את הרבנות בירושלים. ולא כל הרבנים היו בדעה אחת כלפי הרבנות. היה ויכוח קשה, ויכוח סוער. וזה לא היה מחלוקת אישית חלילה. בראש המתנגדים לרבנות היה הגאון רב חיים זונפלד. היה מראשי היישוב הישן, ורב קוק היה מנגד. באופן אישי הם היו ידידים. הרב זונפלד היה במקצועו גם מוהל, ולא פעם היו נפגשים. הרב קוק היה הסנדק, והרב זונפלד היה המוהל. נולד בזמנו לשמואל דיין, נולד בן, שקראו לו משה דיין. והצוות הזה, רב חיים היה המוהל, הם הלכו אז לעשות מסע התעוררות בחודש אלול, והזדמנו שניהם לשם, והיה רב חיים היה המוהל, והרב קוק היה הסנדק, ויצא העגל הזה, מה יהיה. האדמור אמר, אני אבוא לירושלים ואני אעשה ביניהם שלום. הוא היה אדמור גדול, היה לו עשרות אלפי חסידים, והוא בעצמו גם היה גביר, עשיר גדול, היה לו ספרייה גדולה. אז לא היו מטוסים, היה צריך לנסוע באונייה, הגיע לירושלים, ולצורך העניין נפגש עם הגאון רב חיים זונפלד, ואחר כך היה צריך ללכת לביתו של הרב קוק כדי לבדוק, לראות מה עושים. הרב קוק יודע שצריך להגיע אליו אדמור גדול, איך אני אכבד אותו? מה, אני אתן למתנה ספר? חסר לו ספרים? אמר לרבנית, תלכי לירקן, תבקשי שיביאו לנו פירות טבל ודאי. כך היה, הירקן היה עיר השמיים, שיתף פעולה והשיגו פירות טבל ודאי. כשהגיע האדמור, ישב, דיברו דברי תורה, הרבנית הביאה את המגש, אומר לו הרב קוק, רבי, בפולניה אין לך את המצווה הזו, אין לא תרומות ולא מעשרות, אין את טבל ודאי, כך תברך. זיכה אותו במצווה הזו. משה רבנו רצה להיכנס לארץ ישראל לא כדי לאכול מפריה ולסבוע מטובה, בשביל לאכול דובדבנים, אלא בשביל לקיים את המצוות הללו. אנחנו ברוך השם זכינו, אנחנו גרים כאן בארץ ישראל, זכינו, ומי שיש לו על העץ, אז כדאי שיוריד מהעץ, אם לא את הכל, חלק, כדי שיזכה בהפרשה, וגם יזכה במצוות הללו של ביעור מעשרות, וידוי מעשרות, אשרנו שזכינו, שהגענו לארצנו הקדושה, ומי שיכול לזכות במצוות הללו, אשריו, אבל צריך לבצע את הכל, על פי הסדר שאמרנו, יעשה את הכל ככתבו וכלשונו, וגם ייתן ללוי ולעני, לא יגזול מהם חלילה, אלא ישלם להם את הכל. הוא שואל שאלה, ואני אחזור עליה בכל רם. יש לנו הרבה גבי צדקה והרבה עמותות שמחלקים לעניים. האם אני יכול לתת להם להפקיד בידם את הכסף מעשר עני שיש לי? אני לא גמרתי את הסיפור, אני שכחתי לומר שבמחלוקת לעשות את השלום הוא לא הצליח האדמור. עד היום יש מחלוקת, עד היום יש ויכוח עם הרבנות הזו, נוח לה שנברת, שלא נברת, זה טוב, זה לא טוב, עד היום יש את הוויכוחים. אבל תרומות ומעשרות הוא זכה לקיים, זה היה, מזה הוא יצא ברכוש גדול. כן. עכשיו אני חוזר לשאלה שלך. האם ניתן לתת לאותם המוסדות שמחלקים לעניים או לא? הגמרא במסכת בבא בתרא ח' נפסק להלכה בשולחן ערוך יורד היה סימן רש ממתת סוף סעיף זין, כתוב כך: לא ייתן אדם לקופה של צדקה אלא אם כן ממונה עליה רבי חנינה בן תרדיון. שואלים התוספות, היום אין לנו את רבי חנינה, נהרג על קידוש השם כמו שכתוב בעבודה זרה י"ח, אז איך אנחנו היום נזכה לתת לגבי צדקה? הסבירו התוספות שהכוונה היא אפשר לתת שלוחו של אדם כמותו, אני יכול לתת לגבי צדקה שהוא ישר ונאמן ויודע לנהוג בה כשורה, למד הלכות צדקה והוא מבצע את הכל כדת וכדין, לאחד כזה תיתן, אם לא, לא. אלה המילים שנכתבו בשולחן ערוך, שלא ייתן אדם לקופה של צדקה אלא אם כן יודע שאותם הגבאים אנשים בני תורה למדו הלכות צדקה, יודעים, ולא רק יודעים אלא גם מבצעים להלכה למעשה. ניסיתי לבדוק בדור שלנו מה קורה, ודיברתי עם הרבה מגבאי הצדקה, מחלקים פירות, סלים לעניים, או כל מיני דרכים, כל מיני צורות. המכנה המשותף של כולם היה, לכולם יש לב יהודי חם, לב זהב כמו שאומרים, ומחלקים בעין טובה, אין להם ועדת ביקורת לבדוק בציציות מי עני ומי לא. והרבה מהאנשים שמקבלים אין להם הגדרה של עני. יש להם יותר מ-200 זוז, ואף על פי כן הם נותנים להם. אתה אומר, למה אתה נותן? הוא אומר, מה אני אגיד לו שלא ייקח? לא נעים לי, אני מתבייש. אם הוא ביישן, אז שלא יהיה גבי צדקה. אין דבר כזה על חשבון העניים האחרים לחלק את כספי הצדקה לתת למי שלא ראוי. זו הבעיה המרכזית שיש היום, זה אצל כל החוגים, אצל הכיפות השחורות והסרוגות, אצל החרדים, אצל כולם נכשלים בפרט הזה, בקטע הזה, לכולם יש לב זהב. יש לפעמים גבאי ויש גבאית, נשים צדקניות שעוסקות במעשה חסד וכו', ושוב, אין לה אומץ לומר לאישה הזו, את לא יכולה לקחת את הסל, את לא ענייה. אין לה את האומץ הזה, מתביישות, ומי שבא, באה, לוקחת, הולכת, זהו זה. היא חד הורית. אז מה בכך שהיא חד הורית? יש לה משכורת 20,000 שקל, מרוויחה מצוין, בגלל שהיא גרושה או אלמנה יכולה לקחת, היא לא ענייה. אבל, כמו שאמרתי, זו התופעה שמצויה היום, ולכן, לא כדאי להניח בקופה של הצדקה אם לא מוכר לך מיהו הגבאי, אם הוא יודע לנהוג בקשורה או לא. בירושלים היה פעם מוסד בשם יד אליעזר. הוא קיים עד היום, מחלקים בעין יפה הרבה. פעם, אני יודע, הייתה שם ועדת ביקורת. אותו היהודי שהיה מביא להם את המיליונים, הוא גם היה דואג לסנן את הטרמפיסטים שהיו באים לקחת ולא היה, לפעמים הוא לא היה יודע, לא היה מכיר. הוא היה ניגש אליי, אומר לי, זה פלוני, אתה מכיר אותו, הוא מהשכונה שלך. הוא עני, לא עני. אם אני אומר לו, הוא לא עני, הוא היה מוחק אותו מהרשימה, זהו. לפעמים הייתי אומר לו, הוא עני ויש לו גם בן חולה, אז לא רק שהוא היה ממשיך לתת לו, חוץ מהסל, היה גם נותן לו צ'ק וכן הלאה. אז היה להם ועדת ביקורת, הם היו מבצעים את הכל, את הנתינה, בצורה נכונה. הוא ידע הלכות צדקה, הוא למד מסימן רש ממזיין עד רש נונטט, הוא למד, הוא ידע, והוא ביצע את זה בלי בושה. אבל כמו שתיארתי לכם קודם, רוב הגבאי הצדקה, לצערנו, לא עומדים בניסיון הזה, לא מצליחים. ולכן לא כדאי לתת לאותם האנשים, אלא בעצמך תיתן לאותו אדם עני, אם אתה מכיר, אם לא, תיתן לרב. תיגש לרב ותיתן לרב, תגיד לו, זה מעשר עני. הרב שמכיר משפחה, אנשים כאלה שהם עניים מרודים, שהוא יעביר להם את זה, תעשה את זה על ידי הרב, זה הרבה יותר טוב מאשר שהאדם הזה אולי ייתן לאדם שהוא לא עני, כאן הבעיה היא שהוא גוזל את העניים ונותן לאותו אדם. במעשה ראשון אין את הבעיה הזו, מעשה ראשון מותר לתת גם למיליארדר, אפילו אם האדם הזה עשיר גדול, שבט לוי יכול לקבל בכל מקרה. אבל לגבי מעשה עני, כאן יש לנו את הבעיה, כאן אנחנו חייבים לדייק יותר, ולכן לא ימהר לתת, זה כלל בכל ימות השנה לגבי צדקה, ובפרט לגבי מעשר עני. כן.
במקרה שהגבאי נעמד, אפשר לתת, גם אם הוא ייתן את זה אחרי זמן הביור, אם היה נותן את זה.
כן, כן, כן. יש את הסיפור של רבי עקיבא, רבן גמליאל, היו באים בספינה, ורבי עקיבא היה גבאי צדקה. ברגע שהגיע לידו, ידו כיד העניים, אז אפילו אם הוא לא חילק את זה לפני כף בניסן, הוא ראה את העניים רק אחרי, גם כן הדבר מועיל, גם זה יכול להיות פתרון. אבל בתנאי, כמו שאמרנו, שאותו הגבאי, יהודי שיודע הלכות צדקה, במבחנים של הרבנות אין הלכות צדקה. משום מה, עדיין לא הכניסו את זה, יש הלכות נידה, הלכות מקוואות, כל הדברים, את זה עדיין השאירו פתוח לגבאי צדקה. כן, ולכתחילה כדאי שיודיעו לו. יכול להיות אולי שהוא, אולי יום קודם הוא יתעשר ויש לו כבר 200 זוז, יש לו 15,000, אז אם אתה מודיע לו, יגיד לך, לא, אני לא זכאי. ככה, מעשר כספים הוא כן יכול לקבל, גם אם יש לו 200 זוז, כיוון שהוא עמל בתורה, אז מעשר כספים הוא כן יכול לקבל. אז אם אתה נותן לו ולא אומר, הוא יחשוב אולי שזה מעשר כספים. ולכן כדאי להדגיש לו, לומר לו שזה מעשר עני. איך? אין ברירה. אין ברירה. איך? לא, אי אפשר לתת להם. רק אם הילד הזה יתום. אבל אם הילד הזה, ברוך השם, יש לו אבא, נכון שאין לו חסכונות, בברית מילה לא הביאו מתנות. היה ברית מילה ביום כיפור, והילד הזה גדל מהברית ועד היום, ואין לו תוכנית חיסכון. אפילו אחי, מסתכלים על אבא שלו. אבא שלו, ברוך השם, הון ועושר בביתו, ולכן הילדים האלה אין להם הגדרה של עני. כך טען הגאון הרב קניבסקי, הוא דיבר בזה גם לגבי מתנות לאביונים, ולכן אין מקום להתיר לתת לאותו הילד. אתה עובר לנושא אחר, מעשר כספים? כן, שם הפוסקים אמרו את הרעיון שלך, אבל לא בענייננו, במעשר עני בוודאי שלא. יש חידוש בספר מעם לועז, הוא מחדש ואומר, כולנו נותנים מעשר כספים. התוספות בתענית ת, הפוסקים כולם מדגישים, גם אדם שהוא לא חקלאי, אני פקיד, מרוויח כך וכך, אני נותן ברוך השם מעשר כספים. לפעמים האדם הזה הפריש מעשר כספים, מזכורת הוא קיבל, אבל לא הזדמן לו לשלם. מעם לועז אומר, עד יום שישי כף בניסן הוא צריך לדאוג לשלם את המעשר כספים. אז אולי בחוץ לארץ, בברוקלין, הם לא זוכים בתרומות ומעשרות וביעור מעשרות כמו שאנחנו זוכים, אבל לפחות את המעשר כספים, אולי את זה צריך לתת להם תזכורת, להזכיר להם, מי שיש לו טלפון עם אחד מהם, אל תשכח לשלם את כל המעשר כספים עד יום שישי זה. זה הדבר היחיד שהם אולי כן יכולים לזכות כמונו במידה מסוימת לגבי הנקודה של ביעור מעשר. לא ראינו את החידוש הזה בשום אחד מהפוסקים. גם האחרוני האחרונים, לא כולם העתיקו אותו. בזמנו זה היה הספר בלדינו. ולכן שאר החכמים בכל הדורות כמעט ולא זכו לראות את הספר הזה. הוא חיבר את זה בעיקר כדי שהנשים, נשים צדקניות, יכלו לקרוא וללמוד בתורה. והוא היה לו שפה מיוחדת במינה, בלדינו, והאנשים היו מאוד אוהבות לקרוא את הספר הזה. היום תרגמו את זה, לפני 30 שנה הוציאו את כל הספרים לאור בתרגום עברי. היום אנחנו רואים את זה, אבל שאר האחרונים אף אחד לא אמר את הרעיון הזה. זה רק רעיון של המעם לועז. טוב, לפחות אותם תושבי חוץ לארץ, לפחות בדבר אחד שיהיו דומים לנו, לפחות במעשר כספים, שיתנו ויזכו בדבר הזה, זה מה שצריך להמליץ בעדם. כמעט כל היהודים בארצות הגולה נותנים צדקה, וחלק גדול מהם נותנים גם מעשר כספים. יש להם לב רחב, לב יהודי רחמן. אבל יש להם טעות טכנית. איך הם מוציאים מעשר כספים? יש לו רואה חשבון. הוא שואל את הרואה חשבון, עד ינואר כמה הרווחתי? הוא אומר לו, כך וכך, הוא מוציא מעשר. בדרך כלל, הרואה חשבון יודע רק את הכסף הלבן שהוא הרוויח. את הכסף השחור, בכל העולם יש שחור, זה לא מחלה של מדינת ישראל. בכל העולם יש כסף, מה שנקרא מזומן, את זה הרואה חשבון לא יודע. מי שיודע שהוא הרוויח מהכסף השחור, שם אין לו רווחים, צריך להוציא גם מזה מעשר כספים. אין הבדל, צריך להעיר את תשומת ליבם של אותם האנשים, להגיד לו, זכור אל תשכח, אולי הפרשת, נתת כבר מהלבן, אבל אתה צריך עכשיו לחשבן, מהשחור יותר קשה לו לחשבן, אין לו מי שיעזור לו, אין לו חברות הרואה חשבון שיגיד לו כמה. טוב, שישב, יתבונן, וישתדל לפני יום שישי, לשלם גם את זה לחוש, לחידוש של המעם לעז. יכול להיות שהמעם לעז הבין שמעשר כספים זה דאורייתא, יש שלושה דעות בראשונים. אם נאמר שזה דאורייתא, אז ברור למה לא, גם בזה צריך לגמור לפני יום שישי. אבל אם נאמר שזה חסידות ולא דין, אז יכול להיות שלא נתחייב בכל זה. אבל כדאי, אם כבר האדם נותן מעשר כספים, אם כבר שייתן לפני יום שבת, ייתן עד כף בניסן כדי לצאת ידי חובה לבד כול העלמה.
מותר לכתוב צ'ק בכל המועד.
לצורך זה כן. אם יש לך מזומן, אז שיוציא מהשחור מהמזומן וייתן מהמזומן, למה לא לתת צ'ק? אבל אם אומר לך האמריקאי הזה שהוא בא לארץ בלי דולרים, הוא בא רק עם צ'קים, אין ברירה, שיוציא ויכתוב צ'ק כדי שיוכל לתת עוד לפני לצורך זה. זה נקרא צורך המועד, אין לך צורך המועד גדול מזה. ביום ראשון אחרי המועד זה כבר עבר הזמן, הוא יפסיד. אין לך צורך גדול מזה, ולכן יהיה רשאי בלכתחילה לרשום מיד צ'ק כדי לשלם, לפרוע את חובותיו, מה שיתחייב במעשר כספים. כן. יש בירושלים כולל של הרב אפרתי שמזכיב את עם ישראל במטבע שמרשים לנו להיות מנויים אצלהם ולחלל על המטבע שלהם. משלמים להם כמה שקלים בשנה, ועל ידי זה אתה יכול לחלל כמה שאתה רוצה. מי שמנוי שם באותו קרן מעשרות לא חייב לשבור ביום שישי את המטבע, אלא הם לוקחים את כל המטבעות של אותם האלפים שמנויים אצלהם, לוקחים את הכל וזורקים את הכל לים. לכן הוא פטור משבירת המטבע. אבל מעשה ראשון ללוי הוא חייב לשלם. הם לא משלמים עבורך ללוי, זה כבר כסף גדול. מעשר עני לעני אתה חייב, אתה צריך לשלם. הם לא משלמים עבורך, לא מעשה ראשון ולא מעשר עני, אלא הם פותרים לנו את הבעיה. נטע רביעי או מעשר שני, אמרנו הוא וחומשו מחולל על שווה פרוטה, ואת הפרוטה הזו אנחנו אמורים להשמיד ביום שישי, בזה אני פטור, בזה אנחנו יוצאים ידי חובה, מה שהם עושים לנו, מי שמנוי שם, ואז הם זורקים את הכל לים. אבל מה שאל כן, בעשר שון ובעשר עלי הוא חייב לשלם. לא, אי אפשר. הגמרא מספרת שלפני 2400 שנה, כשדריווש בנה של אסתר נתן הוראה לבנות את בית המקדש, באו 40,000 יהודים ובנו את בית המקדש, מסופר בספר עזרא. מבני לוי לא מצאתי שם, ולכן עזרא הסופר כנס את שבט לוי שמעשר ראשון לא יינתן ללוי אלא לכהן. נחלקו הראשונים, הכנס הזה היה רק אותו הדור וגם הדורות הבאים. ולהלכה הרמב״ם ומרן פסקו שרק אותו הדור נכנס. היום הלוי צריך לקבל את המעשה הראשון ולא הכהן. אבות אכלו בוסר ושני בנים פחנה, מהו השם הלוי הזה שהסבא של הסבא שלו לפני 60 דורות לא בא לירושלים? הוא ברוך השם בא, הנה הוא נמצא פה בארץ ישראל. ולכן ההלכה היא שנותנים רק ללוי. יש לנו כלל, קימלי נגד הרמב״ם, קימלי נגד השולחן ארוך, לא אומרים. קימלי נגד המנהג, לא אומרים. והמנהג לתת לשלם בפועל מעשר ראשון ללוי. לכן אמרנו, מי שעדיין לא שילם, הוא לא ידע שיחשבן כמה פעמים הוא יפריש מפירות טבל ודאי, תרומות ומעשרות, כמה הוא חייב, ישלם, יעביר את זה בהקדם ללוויים. אני שילמתי היום ללוי, אבל היה לי ספק, לא הייתי בטוח כמה אני חייב. נתתי ללוי ואמרתי לו כך, אולי מגיע לי עודף. אם מגיע לי עודף, אני מוחה לך. אבל אם הפוך, אם קצת יותר, אז הוא המשיך ואמר, אני מוחל. אז בנתינה הזו אני סגרתי איתו העניין. גם עם העני, אותו דבר. מעשר עני גם כן, אני אתן לעני, ואם יש לי ספק, אולי קצת פחות, אולי קצת יותר, גם כן אפשר לעשות איתו את העסקה ולתת לו, וקשה לנו לשחזר אחרנית 3 שנים, לא לכולם יש זיכרון כזה, ולכן יעשה את העצה הזו, העיקר הוא שיבצע את הדברים, כמו שקראנו לזה, ביעור מעשרות, סוף הזמן זה יום שישי זה, ומי שיזכה לקיים את כל הדברים הללו, בעזרת השם, יזכה גם ביום שבת לקרוא את וידוי מעשר, ונוכל לבקש מהקדוש ברוך הוא, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל, ואת האדמה אשר נתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש, שהפירות של ארץ ישראל יהיו מתוקים, זה הסיום, ארץ זבת חלב ודבש. אני מודה לגבאים, לרבנים, שהרגילו את היום הזה, את הימים האלה, שברוך השם באים ועוסקים בתורה, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת להם לעולם הבא, שיראו דור ישרים, יראו את כל הצאצאים, תלמידי חכמים, גדולי תורה ויראי שמיים, נזכה לביאת גואל צדק, במהרה בימינו, אמן ואמן.